טוב, שלום לך לכולם. רציתי ללמוד סוגיה, באמת כולל כמה סוגיות הלכתיות במסכת פסחים, אבל איך זה קרה קצת לעמוד ככה באמת על מחלוקת שורשית בין הראשונים השונים לגבי כל חיוב תשמיד וסום בתיכם, מה שאנחנו, אנחנו, נשותינו, נמותינו, כולנו שותפים עכשיו למצווה הגדולה הזאת, להבין את הגדר שלה יותר ככה דרך הסוגיות עצמן. זה בשם אולי ככה יהיה קצת זמן, אז גם קצת נבין גם את המשמעות הרוחנית שמסתתרת מאחורי הדברים. אז רק נזכיר מצוות השבתת שעור מתנו, למעשה עם ישראל תמיד עושה כמה וכמה צעדים לקראת המצווה הזאת. אנחנו בפשט הפסוקים ככה זה לא כוח ברוש זה הפשט, אבל לפחות ככה תוספים שמצוות תשביתו זה לבער חמץ, מה שאנחנו עושים בי"ד בבוקר, מבערים את החמץ. אבל כמובן שבשביל שנבער את החמץ, אז כהקדמה לזה צריכים קודם כל לבדוק את החמץ. ברור לי"ד בודקים את החמץ לאור הנר, בעצם כל הניסיונות שאנחנו עושים כבר עוד הרבה לפני כן. האגדה אמרה, יכול לראש חודש תמוד מאוד ביום ההוא, אבל עם ישראל מחמיר על עצמו כבר הרבה הרבה לפני כן. ראש, אם תראו ברמה, אז הוא מזכיר מנהג שנהגו לא ברגע האחרון רק באור ליהודה לבדוק חמץ, אלא אומר, נהגו כבר ביהוד ג' לבדוק את הבית. כן, אצלו זה היה כבר חומה גדולה, שכבר ביהוד ג' היו מתחילים להגן את הבית לקראת הבדיקה, אבל אנחנו בזה ברוך השם מחמירים בזה. אבל כל זה קשור למסלול אחד של בדיקה, כמובן לכן הנקיונות, הבדיקה ואחר כך הביאום. ויש עוד דבר נוסף, שלא כתוב בעצם גם פורשת במשניות, הביאום כתוב פורש במשניות, וגם בדיקה ככה מתחילה המשנה מסכת פסחים. יש עוד דבר נוסף, שהוא ביטול חמץ. כן, אמירה, כל חמירה וחמירה דגל לרשותי, לבטל אליה ואפקר כהפרד הערה, שזה, כמו שאמרתי, אין משנה מפורשת שמתעסקת בדיני הביטול. יש משנה בפרק שני במסכת פסחים, שבדרך אגב מזכירה שאם אדם מתעסק בבצק ויש לו חשש שמה הוא יתקל עליו, אז אומרת המשנה, יבטלנו. אבל באמת, כמו שאמרתי, אין אף משנה מסודרת שמזכירה את סדרי הביטול, ודאי לא משנה שאומרת שגם חייבים לבטל. זה רק שם הוזכר כפתרון איזשהו בעיה שאתה באיזה אירוע ספציפי שלכן יש לבטל ביטול. אכן זה לא מוזכר במשניות, אבל הוזכר בגמרות. הגמרא אומרת בדף ו', הבודק צריך שיבטל. ועוד נקרא את הגמרא הזאת, ובפשוט זה נראה שזה תקנה מדרבנן, שלמרות שהוא בודק צריך שיבטל. כי יש כמו השאלת, אפשר לראות את הגמרא הזאת לפנים במקור בפסחים ו', אמר רבי יהודה אמר רב, הבודק צריך שיבטל. אז יש שואלת הגמרא, מה איתמה? מה זה מה איתמה? מה איתמה? כי ככה כתוב במשנה, או מה איתמה? כי ככה כתוב בתורה. אלא נראה בצורה פשוטה שזו תקנה אולי אפילו מאוד מאוחרת, שאולי אפילו לפי חלק מהראשונים רק בדורו של רב יהודה בשם רב תקנו את התקנה הזאת של צורך לעשות ביטול. אבל בעצם כמו שראיתי, לא רק מדורייתא, אולי יכול לשפיל תקופת המשנה, לא היה חיוב לעשות את הדבר הזה שנקרא ביטול. זה עוד מעט נראה כמו מברת למה צריכים גם את השלב הזה. זה לא כל כך מדויק כמו שאמרתי, כי יש גם גמרא בדף ד' שאומרת שבבדיקת חמץ, אז אם יש ספק האם היה בדיקה או לא בדיקה, אז מקילים וסומכים על כל מיני עדויות גם שלא סומכים עליהם בדיני איסורים רגילים. למה? אומרת הגמרא, כי בדיקת חמץ מדרבונן, הבדיקה מדרבונן. למה? ומדאורייתא בביטול בעל מסגי. ומשם נראה שדווקא הפוך ממה שאמרנו, שדווקא מדאורייתא היה צריך לעשות ביטול, ביטול מעל מסגי, מדרבנן הסתפקנו, אולי הסתפקנו, דרשנו בנוסף גם לעשות בדיקה, מכיוון שכל בדיקה היא רק תקנת רחמים, אז דיקנו בכל מיני כולות. אני עוד מקצת אולי אסדר את המתח בין הדברים האלה, אבל בכל אופן זה בעצם שתי מסלולים שונים שיש לנו, של בדיקה וביעור אחר כך, ומסלול אחר של הביטול. אנחנו נתחיל לרגע ככה בקצרה קצת להבין את התקנה הזאת של, או הדין הזה של בדיקת חמץ. אני רוצה יותר משם אחר כך להגיע לביטול, כי בו יש משהו הרבה יותר מהותי, ואולי בעזרת השם לנדע אחר כך ננסה להבין, שנבין מחורות הראשונים, ננסה להבין גם יותר את הצדדים הרוחניים שמסתתרים מאחורי המחלוקת הזאת. אז למה באמת צריכים לבדוק חמץ בלילו ד'? אז על זה, זה משנה במסכת פסחים, אור לעבאסל, בודקין את החמץ לאור הנר, כל מקום שאין מחצים בו חמץ, אין צריך בדיקה. אומר רש"י, אתם אומרים כאן מקור שני, למה בודקין? שלא יעבור עליו, בבל ייראה ובל יימצא. אז נראה שנראה, שחיוב בדיקת חמץ באור לי"ד, הוא ממש חיוב דאורייתא, שחלק מהאיסור שלא יראה לך חמץ, ולא יימצא לך חמץ, מצריך לעשות תהליך של בדיקה. על זה תוספות שואל על רש"י, בעצם יוצא שזה רש"י, שאנחנו בודקים חמץ בליל י"ד, אנחנו ממש מקיימים מצווה עשה מדאורייתא, או לפחות נמנעים מאיסור דאורייתא, שלא יראה לך חמץ. אומר תוספות, פרש הקונטרס, שלא לעבור עליו בבל ייראה. רגע נק... את החמץ שבשוטה אני צריך לבטל. רגע, כן, אומר תוספות, פירש הקונטרס שלא יעבור עליו ובל יראה ובל יימצא. וקשה לראי, כיוון זה צריך ביטול, כדי אמר בגמרא הבודק צריך שיבטל, הוא מדאורייתא בביטול בעל מסגי. על מה יצרו חכמים בדיקה כלל? ותוספות שואל, והוא מתחיל בעצם כמו שאמרתי מהגמרא בדף ד', שאומרת שאם אדם ביטל את החמץ, אז כבר אין עליו אף איסור בדיקה מדאורייתא, אין לו אף איסור לא יראה לך חמץ. ברגע שהוא ביטל את החמץ, הוא כבר הופקע ממנו, כל איסור לא יראה לך חמץ. אז זאת אומרת, תוספות, אם ככה, למה צריך לעשות גם בדיקה? ונראה לראי דווקא דסגי בביטול ועלמא, החמירו חכמים לבדוק חמץ ולבערו שלא יבוא לאכולו. אז דברי תוספות הם מאוד מאוד ברורים. תוספות אומר שברגע שאדם ביטל את החמץ ברשותו, כבר לא עובר על לא יראה לך חמץ. ותוספות כותב את זה במקומות אחרים במסכת. למה? אומר תוספות, כי מה זה ביטול? לבטל את החמץ, הכוונה להפקיר את החמץ, להפקיע אותו מבעלותי. התורה אסרה לא יראה לך חמץ, אז התורה לא אסרה לראות חמץ. אם אדם עובר בפסח ורואה חמץ, הוא לא עובר על איסור, אלא איסור הוא לא יראה לך חמץ, רק חמץ ימצא תחת בעלותך. ברגע שאדם הפקיר את החמץ, וזה בעצם כל מה שאדם עושה בביטול, לבטל ולבי יפקר כי הפרד יערה, אז החמץ הזה כבר לא נמצא תחת הבעלות של האדם, זה כבר לא עובר, לא יראה חמץ. ולכן לכאורה הפתרון של ביטול לפי תוספות הוא היה הפתרון הכי פשוט, שבאמת כל מה שאנחנו גם היום עושים מוכרים את החמץ לגוי וכו' וכו', לפי תוספות לכאורה זה קצת מיותר, כי הרי ברגע שאדם הפקיר את החמץ זה כבר לא שלו, כבר לא עבר על לא יראה חמץ. הסוס אומר, אז למה צריכים בנוסף לביטול, שבעצם כבר זה, החמץ הוא כבר לא בבעלותי, לעשות בדיקה? אומר הסוס, זה בכלל לא מצד איסור לא יראה חמץ, אלא יש עוד איסור נוסף בפסח, שאומר שאסור לאדם לאכול חמץ, כן, שכל מי שאוכל חמץ ונחתה הנפש ההיא, ולאכול חמץ, ודאי שאסור לאכול חמץ גם של אחרים. גם אם אדם, נגיד, מכר את החמץ לגוי, אבל פתאום בא לו בירה בפסח, הוא עבר על איסור דאורייתא שאפילו חייב על הכרת, ולכן אומר תוספות, חיוב הבדיקה לא קשור לאיסור לא יראה לך חמץ, לכל מה שבעצם אנחנו מנקים את הבית, כמו שאמרנו קודם, הרבה לפני פסח, זה לא כדי שנעבור לא יראה לך חמץ, אלא שאם בפסח הבית שלנו יהיה מלא בחמיצים, לא שהפקרנו אותם, אבל יש חשש שמא נבוא לאכול אותם, ולכן צריכים לבדוק ולהשמיד כל חמץ שנמצא בתוך הבית. כן, זה קצת מוזר, הרי באופן פשוט יש כאן שתי דברים מוזרים. בבית שלנו יש הרבה דברים שאסור לאכול אותם. לא יודע, למי שיש לו כלב בבית למשל, אז כלב אסור לאכול כמובן, למחלות אסורות, גם אסור לאכול מצד צער בעלי חיים, אבל כל מיני זבובים שנמצאים בבית למשל, או דברים אחרים שאסורים באכילה, לא מצינו שיש חיוב לרער אותם מן הבית. בטח לא מצינו שיש חיוב לעשות עליהם בדיקה, כן, שעכשיו נעשה שבועיים ניקיונות, כדי לראות אולי שנמלים חל וחל למתים בבית שמה נבוא לאוכלם. אז אומר תוספות, נכון, בחמץ יש משהו חריג שונה מכל שאר האיסורים, שמכיוון שחמץ משך כל השנה כולה לא בדילי אין שמינים, זה אוכל כזה שכל השנה כולה אנחנו חיים אותו בנעימות, כל הכיפכפים וכל המעדנים האחרים שיש לנו אנחנו ממש מרגישים ידידים איתם, אז אין רתיעה של האדם מלבוא לאוכלם, זבוב או חיות אסורות, או כל מיני דברים אסורים למיניהם, שם האינסטינקט הפשוט שלנו כל החיים מרתיע אותנו מלאכול אותם. אבל חמץ, מכיוון שבמשך כל השנה כולה זה דבר ידידותי לנו, אז יש חשש שבפסח, בלי שנשים לב, אם רק היינו מפקירים את כל החמץ, אבל לא היינו מוציאים אותו מתנו, יש חשש שאני יכול לאכול אותו, ולכן יש כאן תקנה חכמים מיוחדת, שדרשה לבדוק את החמץ ולבאר אותו, אבל כל הבדיקה וכל הביאור לפי תוספות זה נצטרך רק מדרבנן, כי מדאורייתא אפשר להפקיר. כל זה שיטת התוספות. רש"י, כמו שכבר ראינו, הבין אחרת. רש"י הבין שחיוב הבדיקה הוא מדאורייתא כדי שלא יעבור על בל יראה ובל ימצא. כולם שואלים, כמו שטוב שואל רש"י, הרי למה לא מספיק ביטול? למה צריכים מנוסף לביטול, כמו שאומרים שזה מפקיע את החמץ לרשותך, לעשות בדיקה כדי שלא תעבור על בל יראה ובל ימצא. ואומרים הראשונים והאחרונים ברש"י, אני אגיד שתי נימוקים, בהמשך אני אגיע לרם להזכיר נימוק נוסף, אבל אומר הר"ן שיש חשש שמא בביטול לא ביטל אותו מכל הלב, שמא לא ביטלו יפה יפה, ולכן אנחנו לא סומכים על הביטול ש... אדם ביטל את החמץ, כי אולי הוא בתוך ליבו לא לביטול אותו לגמרי, לכן ליתר ביטחון, כדי שלא יראה חמץ, צריכים לעבוד בשתי מישורים, גם שלא יראה לך בבעלותך, להפקיע את הדבר הזה מבעלותך, וגם שלא יראה בפועל הכוונה שאף חמץ לא ימצא בבית, שנגיד כבר ככה, רש"י אומר שצריכים לראות מכל הכיוונים, כדי להשיג את המטרה של הדורת השלום החמץ, אם אדם רק היה בודק, אז זה החשש שמה יש חמץ הוא לא זיהה אותו תוך כדי הבדיקה, לכן ליתר ביטחון צריך לעשות גם את הביטול, אבל אם הוא ביטל אז יש חשש שמה הוא לא ביטל מכל הלב, ולכן ליתר ביטחון צריך לעשות גם בדיקה, וככה הוא סוגר את כל הפינות בזה שעושה גם ביטול וגם הפקר. ניסוח אחר אומר הברטנורה שלפי רש"י אם אדם יבטל יש חשש שמה עכשיו ביטלתי, אבל למחרת אני אחזור בי מהביטול, אני פתאום אומר לא, בעצם אני לא מבטל, ואז יחזור האיסור להיות קיים, כשם יחזור מביטולו, לכן אמרו, תצטרך לעשות משהו שהוא על חזור, לשרוף את החמץ, ועל זה שתבדוק אותו לפני כן, ולא מספיק שתבטל אותו. מה זה איך? בדיוק. מה מחלוקת רש"י ותוספות? בצורה, כאילו, כמו שאמרנו, לפי תוספות נראה ש... על ידי ביטול בעצם פתרנו לכאורה את הבעיה האמיתית מדאורייתא, וכל הצורך בבדיקה זה רק שמא יבוא לאכול אותו. לפי רש"י זה נראה שלפתור את הבעיה מדאורייתא שלא יראה חמץ צריכים גם ביטול וגם הפקרה. במה נחלקו רש"י ותוספות? וכאן אתה עולה על אחד, שאלת שאלה שעולה בעצם מהקר, מתחילים בעצם את המסע שלנו, כי בעצם כנראה שיש מחלוקת גדולה מאוד בין רש"י לבין תוספות, מה זה בכלל הדבר הזה שנקרא ביטול חמץ. תוספות נקעת שביטול חמץ זה להפקיר את החמץ, אבל אצל תוספות תקשיבו טוב שכל ביטול חמץ, אני אמרתי שהוא מועיל מדאורייתא, אבל הוא לא מה שהתורה דרשה ממך. כי זה בעצם כמו שאדם יכול להתחמק מאיסור חמץ על זה שהוא מוכר את החמץ לגוי, ויכול להתחמק מאיסור חמץ על זה שהוא מפקיר, אבל להפקיר את החמץ זה התחמקות מהחיוב שמוטל על אדם על זה שאדם מפקיר את החמץ. אבל התורה דרשה דרישה אחרת, התורה דרשה תשביתו שרון בתיכם, תשביתו הכוונה תצרפו אותו לפיצוצות, שעשו את הבדיקה ואת הביור, אלא מכיוון שאנחנו לא כל כך סומכים על עצמנו שנעמוד במשימה הזו בצורה נכונה, אנחנו עוקפים את האיסור של התורה, זה שאנחנו מזכירים. ואם הפקרנו, אז בעצם כל מה שהזכרנו קודם, שהאחרונים והראשונים מסבירים את רש"י, לא שייך. כי ברגע שאדם מפקיר דברים שבלב אינם דברים, מה החשש שמא לא יבטל יפה יפה? ברגע שהתקרבת, אמרת בריש גלי שאתה מפקיר את הדבר הזה, זהו, הדבר המסתם הזה הוא כבר לא ברשותך. אז החשש שהזכיר הרן שמא לא ביטל אותו מכל הלב, זה לא רלוונטי. סוף סוף הדבר הזה כבר מופקר ממני. ואותו דבר, מה שהזכרנו משמא ברטנורה, שהחשש הוא שמא יחזור בו מביטולו, ברגע שאדם הזכיר את הדבר, זהו, זה כבר לא שלו, כמו שאדם מכר את החמץ לגוי, הוא לא יכול לחזור בו מעסקה, בדיני ממונות, א', דברים שבלב אינם דברים, ב', נגעת נצאת, זה כבר בר חזור, ולכן לפי תוספות, באמת לא מובן למה אחרי ההפקר, צריכים לעשות את פעולות אחרות, זה אומנם לא מה שהתורה דרשה, זה להתחמק ממה שהתורה דרשה לבר, אבל אנחנו בעצם לא סומכים על זה שהפתרון של התורה יהיה פתרון יעיל, שאנחנו נעמוד בצורה נכונה, לכן אנחנו מפקירים, והפקר לפי תוספת זה פתרון מושלם לחלוטין. כנראה שרש"י הבין, וכך רש"י באמת הבין, שביטול חמץ זה בכלל לא מדיני הפקר, אלא ביטול חמץ, כמו שהרמב"ן אומר בדעת רש"י, זה בעצם נלמד לפסוק תשביתו שאור מבתיכם, שתוספת זה הסביר שתשביתו הכוונה תשרפו. רש"י אומר תשביתו, הכוונה, אומר רש"י, אין השבתה אלא בלב, כמו שאומר הרמב"ן, שבעצם הכוונה, סליחה, תודה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, כמו שאומר הפסוק, להשבית אויב ומתנקם, שהאדם צריך, מה שהתורה דרשה מן האדם בפסח, זה שאסור שיהיה חמץ, אבל תקשיבו טוב, לא לך, עד עכשיו הסברנו לך בבעלותך. אומר הרמב"ן ברש"י, ומביא תוספת המפורש ששומע דבר כזה, לא יראה לך הכוונה בלב שלך, בכלי ומליבך. התורה רוצה שאתה בפסח תהיה מנותק לגמרי מהדבר שנקרא חמץ. ולפי רש"י, יש משהו מאוד, מאוד מיוחד. התורה אמרה, לא צריכים לשרוף את החמץ, לא צריכים להפקיר את החמץ, מספיק להתנקר על החמץ. אם הוא לא נראה לך, הכוונה, הוא לא נמצא בתוך הלב שלך, אם אתה התנקרת על החמץ, בזה כבר לא עברת לאיסור לא יהיה לך חמץ. זה הפתרון שהתורה הציעה. אבל עכשיו אנחנו מאוד מבינים, אז מי יעיד עלינו שבאמת אנחנו מתנקרים לגמרי חמץ? אם יש לי איזשהו אוגה שווה כזאת, מגדניה טובה כזאת, האם אני יכול לומר יעיד על ידי התלמוד שאני באמת מתנקר לגמרי לחמץ ולא חושב עליו כל ליבי? על החשש שמה לא ביטלו יפה יפה, כמו שאומר הר"ן, עכשיו הוא מאוד מאוד מובן. אם ביטול הכוונה הפקר, אז זה משהו מאוד מאוד פשוט. אמרת את המילים, זה לא שלך. אבל אם לא יראה לך חמץ, התורה אמרה, בטלו מלבך, לשון רש"י. או כמו שהרמב"ן אומר, כמו להשבית היום מתנקר, תתנקר לחמץ, אז כאן, מי יודע האם אדם עמד במשימה הזאת. ולכן אומר רש"י, אנחנו לא סומכים על הדרך הזאת של הביטול, כי אולי לא עשיתי את זה יפה מאוד. עכשיו גם מובן מאוד ברטנוע, שאולי גם אני אחזור מביטולי. נכון שהיום בשעת בדיקת חמץ, באטרף אמרתי שאני לא רוצה חמץ, אבל פתאום למחרת יגיע פסח, עברו כמה ימים, פתאום אני אתגעגע לחמץ, כן, אותו טיפקף או משהו כזה שנמצא שם המגירה. ומלא, אני לא ברור שאני אהיה בעמדה הזאת עם משך כל ימי החג. לכן ליתר ביטחון, דרשנו תבר הזה מהבית. לפי רש"י בדיוק כפור מתוספות. לפי תוספות מדאורייתא היה צריך לשרוף את זה, ויש עוד פתרון עוקף שנקרא להפקיר. לפי רש"י מדאורייתא היה צריך להתנקר, אלא שהתנקרות זה משהו מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד קשה, קשה לאדם לעמוד מול הדבר הזה, אז לכן יצרנו כאן עוד פתרון נוסף לפתור את הבעיה הדאורייתא, וזה על ידי זה שאתה תבדוק ותבער את החמץ מהבית. זה לכאורה מחלוקת רש"י תוספות. לפני שאני ממשיך הלאה, אני רק רוצה לומר שבדבר הזה בין רש"י לבין תוספות יש כמה וכמה נפקמינות לגבי, כמו שאמרנו, מה הסיבה של בדיקת חמץ. עוד פעם, לפי רש"י, בדיקת חמץ באה לגרום לזה שלא יהיה לך בפועל חמץ בבית, כן? להסיר את החמץ מהבית כדי שלא תעבור על בל יראה ובל ימצא. לפי תוספות, הסיבה שצריכים לבדוק את החמץ זה כדי ששמא לא תבוא לאכול אותו. אז בואו נתחיל לדבר כמה וכמה נקודות, כן?
הרב חוזר כל הזמן על נושא של
הפקר. לפי תוספות.
מה
זכר שמה?
איפה אף אחד
לא מדבר על זה? כן.
לא רש"י, לא תוספות.
לא, את האמת, זה אשמה שלי שמתם כל דף דלת, שאומר שביטול זה הפקר. ואני כבר עכשיו אגיד, הנוסח... מה? לא, אז מה אומרת ביטול? בביטול, אני כבר עכשיו אומר, יש כמה וכמה שיטות בראשונים על זה ביטול. אנחנו היום בניסוח שאנחנו אומרים תמיד ביטול, אנחנו בעצם יוצאים את זה חובת כולנו. אנחנו אומרים, כל חמיר דקר שותי, לבטל ולהווה הפקר כאפרה דערה. שבעצם עוד מעט יש בזה שלוש צורות שונות איך לבטל. האם הכוונה היא ביטול, שזה בעצם יותר בנפש של האדם, כמו שאמרתי בשם רש"י, שהוא מתנכר לדבר הזה, אבל יש גם ניסוח אחר, להווה הפקר. שזה בעצם יותר שיטת התוספות, איזה פעולה ממונית, ויש עוד משהו מיוחד שאני אדבר עליו בהמשך, וליאבי כאפרה דערה, שזה משהו מאוד מיוחד שנזכיר בהמשך בשם הרם חלאווה, דרך שלישית איך להבין את הדברים. אתה תראה שהגמרה סתמה ולא פרשה. תוספות לקח את זה לכיוון של הפקר, רש"י לקח את זה יותר לכיוון של התנקרות. מה הנפקמין בין רש"י ותוספות? אז נזכיר כאן שלוש נפקמינות חשובות שקיימות ביניהם. קודם כל, איזה כמות של חמץ אדם צריך לבדוק בבדיקת חמץ? וזה כמו שאמרת, זה מתכוון כבר לניקיונות לפניכם. אם האיסור הוא לא איסור אכילה, כמו תוספות שם יבוא לאכול, אז חמץ, אפילו פחות מכזית, אדם עובר עליו איסור. נכון שהכלל אומר שחצי שיעור לא חייבים עליו עונש, אבל אסור מן התורה. ולכן אם מטרת בדיקת חמץ היא כדי שאדם לא יבוא לאכול, אז כל שקד מרק שבטעות נמצא כאן בבית, אם הוא עדיין רק קראו לאכילה, יש עליו איסור של בדיקת חמץ. אבל אם הבעיה היא רק מצד שהאיסור התורה שלא ייראה לך חמץ, אז באיסור לא ייראה לך חמץ, כמו שגם השגת אריה מרחיב לבאר, אין איסור לא ייראה לך חמץ, אלא רק בדברים שהם כשיעור של כזית. דבר שהוא פחות משיעור של כזית, זה לא נקרא שנראה לך חמץ. אז אם האיסור הוא... הסיבה שצריכים לבדוק זה מצד לא ייראה לך חמץ, אז רק ברגע שיש חמץ בגודל של כזית, רק אותו צריכים לבדוק כדי שלא תעבור על האיסור הזה. וזה לפי רש"י. אבל לפי תוספות, שיש חשש שמא תבוא לאכול, אז אפילו דבר קטן אסור. זה ממילא נפקא מינה אדירה, עד כמה אנחנו צריכים להיות בלחץ גם בשעת בדיקת חמץ, וגם כמו שבאתי בכל הנקודות לפני כן, האם רק צריכים לחפש סנדוויצ'ים, דברים כאלה שבאמת הם בשיעור של כזית, רק באמת איסור, אבל אנחנו לא צריכים עכשיו על כל שקד מרק לחשוש עליו, או שאנחנו צריכים לפי תוספות לחשוש על כל דבר ודבר. יכול להיות שלפי רש"י, נגיד, להיאבק את כל הספרים, זה, לפי רש"י זה מיותר לחלוטין, כי גם אם יש פירור של חמץ שנמצא בתוך הספר, אבל אתה לא עובר עליו, על איסור לא יראה לך חמץ, שזה בעצם סיבת הבדיקה לפי רש"י. אבל לפי תוספות, כן, זה על... תתלוטצו עליי שיש חשש שמבוא לאכול, יש סיפור מפורסם שמרדכי אליהו נקט, שהוא כנראה נקט כמו תוספות, שצריכים לבדוק שמבוא לאכול, והוא בשיעור שהוא הביא לפני פסח, אז הוא אמר שלכן צריכים לעבור את כל הספרים שאתה מתכן לקרוא בפסח, לעבור עמוד עמוד ולראות שאין שם חמץ, שמה תוך כדי שאתה מעיין בספר אתה תאכל את הפירורים שנמצאים שם. היה שם אחד מן הקהל שלגלג ואמר, נו באמת, מה פתאום אנחנו, מה, אנחנו כאלה רעבים נאכל את הפירורים שנמצאים בתוך הספר עצמו? והרב אליהו לא הגיב לו. אחרי 20 דקות, תוך כדי השיעור, שהוא הביא פתאום, הוא אומר, הרב אליהו מצביע לו, טוב, אדם תסתכלו עליו. אותו אדם עבר עמוד, היה שם איזה פירוק קטן, והוא לקח והכניס לו לתוך הפה שלנו, כן? ולבטיחה, שלפעמים בלי שאנחנו שמים לב, אנחנו יכולים לעשות גם דברים כאלה, אבל זה כל זה רק לפי תוספות, זה לפי רש"י. אז זה נפקא מינה ראשונה. האם יש חיוב בדיקה רק בכזית, או אפילו פחות בכזית. נפקא מינה שנייה, אדם שמתארח אצל חברו בפסח, לא אצל חברו, אלא מישהו משאיר לו בית, כן, הוא מתארח אצל ההורים, והשכן של ההורים משאיר לו את הבית, אתה יכול להיות שם בפסח. עלי מוטלת חובת הבדיקה. האם חובת הבדיקה מוטלת על בעל הבית או על האורח? לפי רש"י, על מי מוטלת חובת הבדיקה? על? לא, לא יודע, סוחר ומזכיר. כי סוחר ומזכיר בכוונה, הצגתי זה לא כמו הסגנון של הסוגיה, כי סוחר ומזכיר יכול שהסוחר הפך לו את בעל הבית, אני מדבר מישהו מסוים שוודאי שאין לו אף מעמד בתוך הבית. הוא מוטל רק בתור אורח. לפי רש"י, כל החיום מוטל על בעל הבית, מצד לא ירח חמץ, עלה מוטל חובת בדיקה. האורח לא צריך לטרוד אותו בכלל עם הבית, יש חמץ או לא חמץ, ומותר לו להיות בתוך בית שאולי, שלא נבדק לחמץ, זאת כמה גדולה, אם אתה מתארח עכשיו ומשאיר לך בית של מישהו שלא מגדל בית לפסח, מצד האורח זה לא צריך לטרוד אותו בכלל, כי לפי רש"י כל הבית מצד לא ירח לך חמץ, אבל לפי תוך זאת בדיוק הפוך, את בעל הבית זה לא צריך להטריד, כי הוא כבר הזכיר את החמץ, ביטל את החמץ, כל הבעיה שקיימת כאן היא רק שם יבוא לאכול, ולכן לפי תוספות, האורח צריך לעשות בדיקת חמץ לפני כן, אם הוא צריך לבוא אתם שם את זה, שם עולה בו לאכול, או ש, להיות רגוע ושמוע שהמערך, שהבעל הבית שנותן לו את הבית, אז זה בדק את החמץ לפני כן, אבל בלעדי הדבר הזה אסור להיות שם, כן, דווקא מן ה... ראיתי ממש ממש גדולה. אגב, אני נראה לי, אני אומר בזהירות, לא רוצה שלכנס לפוליטיקה, אבל חוק החמץ, האם יש בעיה שבתי חולים יהיה במיטה לידי למישהו יש שם חמץ? אני בצורה, אני לא נכנסתי לעומק הסוגיה, ולא יודע בדיוק מה גם כל השיקולים של כל הדברים האלה, אבל נראה לי בצורה פשוטה שלפי רש"י אין בדבר הזה בעיה כאילו, כי אם אין את החשש שהם יבואו לאכול, וזה לא חמץ שלי, זה חמץ של כל מיני שם אחרים, אז הדבר הזה לא נמצא תחת האחריות המסוימת שלי. רק אם יש את הבעיה שתוס הציג שהם יבואו לאכולו, זה יכול להיות שאת זה שנמצא במרחב כזה, שחמץ יסתובב כאן לידי, אז הדבר הזה הוא עצמו יוצר חיוב לדאוג את החמץ. סליחה, רצית לשאול, כן.
אם יהיה חמץ נגיד שלא רואה למאכל אדם, זה נפקא מינה גם מדרש של תוספות?
חמץ שלא רואה למאכל אדם הוא לכאורה גם לא עובר על בעל הרבה למצא, בצורה פשוטה. אם, אתה צודק, זה שאלה ביניים. אם הוא לא ראוי למאכל כלב, אז לא עובר עליו גם בעל הרבה. אם הוא ראוי למאכל כלב, אבל לא למאכל אדם, אתה צודק, זה משהו שנמצא בין הכיסאות האלה, שזה נחשב חמץ, ולכן עוברים על הבעל הרבה למצא, אבל אין חשש שהם לא בואו לאכלו, ולכן יכול שלפי תוס לא תהיה בעל, לא תהיה בעל, נכון מאוד, יפה מאוד. דווקא מן הבית טובה הבאת, ויש עוד דווקא מן המעננת אחרת, אדם שלא בדק חמץ בלילות דלי, ועבר פסח, נזכר בקף ג' בסיוון, שלא יודע איך זה קרה לי, השנה שכחתי לבדוק חמץ. האם מוטל עליו בקף ג' בסיוון לבדוק את החמץ? הם מסתכלים על הכלל המשוגע, נכון? מה פתאום שהיא צריך לבדוק? אז בואו נצטרך לשאול לפי הטעמים. לפי רעש, צריך לבדוק או לא צריך לבדוק? לא, כבר עבר האיסור שלא יהיה חמץ. אבל לפי תוספות, הרי מה הדין של חמץ שעבר עליו הפסח? חמץ שעבר עליו הפסח, אסור בהנאה, אסור לאכול אותו. ואני אגיד אפילו קצת יותר חריף, בקו ג' סיוון יש הרבה יותר חשש שמתבוא לאכול אותו. אם אפילו בפסח חשש שאם פתאום תראה חמץ תבוא לאכול אותו, כי אתה לא רגיל להתנכר אליו, אבל סוף סוף יש לך את האווירה של פסח, שאולי כן תצטרך הבלמים שמים, אבל בקו ג' סיוון, שכל הבא שלך מלא בחמץ שאתה אוכל אותו, אז אם אתה חליל ללכת את החמץ המסוים הזה שאותו תפגש, ועדיין שהחשש גדול מאוד, ומה שאתה סומר, זה נהיה קצת מוזר, וכתוב לכל המשנה מפורשת. איך?
לא
יבוא דאורייתא. אז לפני כן, היה מקום אולי לחלק בין דאורייתא לדרבנן, שסוף סוף אולי רק בדאורייתא חששו, ולא בדרבנן, אבל בעצם, אני אומר את הדבר הזה סוף סוף המוזר, אבל זה גמרא, משנה מפורשת אומרת כדברי תוספות. כי המשנה אומרת, תסתכלו במקור אחרון, מתניתין. רבי דומר בודקין אור י' דלת, י' דלת שחרית ושתגעו. וחכמים אומרים, לא בדק אור י' דלת, יבדוק בי' דלת. לא בדק בי' דלת, יבדוק בתוך המועד. לא בדק בתוך המועד, יבדוק לאחר המועד. כתוב מפורש במשנה בפסחים את דף יוז, שאם הוא לא בדק בתוך המועד, יבדוק לאחר המועד. זה בעצם משנה מפורשת שמחזקת את שיטת התוספות, שאומרים שגם אחרי המועד צריכים לבדוק. לפי רש"י, מה יש לבדוק אחרי המועד? כבר אין איסור לא יראה על חכמים. אבל לפי תוספות שהחשש שמא יבוא לאכול אותו, אז היה אפשר אולי, כמו שרבי אליהו אומר, לחלק בין איסור דעות לאיסור דהבנן, אבל המשנה לא חילקה, ואמרה שיבדוק גם אחר כך. זה ממש לכאורה קושייה אדירה על רש"י, מה פתאום שניתן לבדוק אחר כך עם כל האיסור הוא המצב לא ירחמת. אבל תראו איך רש"י הסביר את המשנה. אומר רש"י, מציץ את זה, השורות כאן, זה לא נושא אותך, בתוך המועד, אומר רש"י, בשעה שישית, שהוא מועד הביאור, לאחר המועד, משש עוד למעלה, עד שתחשך. רש"י הסביר שכל המשנה כאן בכלל לא מדברת על אחר המועד, הכוונה אחרי כל המועד, אלא הכוונה מועד ביאורו. לא בדק קודם המועד, יבדוק בשעת ביאורו, בשעה שישית של היום, בחצות היום. ואם לא בדק בתוך המועד של הביאור שלו, יבדוק לאחר המועד, אומר רש"י, עד שתחשך. ורש"י רואים כמה דברים, קודם כל רש"י לשירתו למד תוספות, שאחרי חול המועד ודאי שאין עניין לבדוק, אבל ברש"י רואים משהו יותר מעניין, שגם בתוך פסח, גם אז אין עניין לבדוק. לפי תוספות זה ודאי, וזה ודאי שרבי אליהו יודע לי, שלפי תוספות בתוך חול המועד, זה חיוב בדיקה מדאורייתא לכל דבר, לפי תוספות לכל דבר, שבו לאכול אותו. לפי רש"י, שכל האיסור הוא מצד שלא יהיה עובר עליו, בבל יראה ובל ימצא, אז אני אומר, צריך לומר כאן שתי דברים, שיש לנו סתם שמורחה מדי, הוא כבר עבר על האיסור, כבר משעה שישית, הוא עבר על האיסור שלא רחמת, ומלא זה מורבט שלא יוכל לתקון, אולי אפילו לפי רש"י זה טיפשות לבדוק אחר כך, כבר שתבדוק אחר כך, חמץ שאדם לא יודע עליו, יכול להיות שלא עובר על בל יראה לך חמץ, כי הוא לא, הוא בעצם בעבל, התנקר לכל החמץ, והחמץ הזה לא מפסו, הרי לפי רש"י אמרנו, למה צריכים לבדוק? שמא לא מתלוא יפה יפה. ואז מה? בפסח אתה תראה אותו, ופתאום תרצה את החמץ הנושא הזה. אז אם שלא תדע עליו, לייצר בעיות, לחסום את החמץ, פתאום להתגרות מכל הדברים שנמצאים שם, זה בעצם רק סיבך אותך, ולא הועיל לך, ולכן לפי רש"י, אסור לבדוק אפילו משעה שהגיע פסח, כי זה בדיוק יהיה חשש שיגרור שמא תחזור לך מביטוחך. לפי תוספות יש חיוב לבדוק בפסח ואפילו גם אחרי הפסח. כל זה למתיים סידרנו את השיטות השונות שעושים. כן,
אבל הנוסח של המשנה אומר בודקים אור יודרית או בגלדנית שערית
ובשעת הביאור.
כן, בשעת הביאור לא בדק ב-י"ד, לא בדק ב-י"ד, יבדוק בתוך המועד. נו, איך? אם רש"י אומר שבתוך המועד שעה שישים זה י"ד, מה זה לא בדק
ב-י"ד? לא בדק אור ל-י"ד, יבדוק ב-י"ד, הכוונה בבוקר. לא בדק ב-י"ד, יבדוק בתוך המועד. אתה צודק מה שאתה אומר, כיוון שעשה את התוספות, זה בדיוק התוספות כאן למטה. שם שעה שישי, זה קשה, זה עמוד הכרגע לשעת הביאור. ולמה לשינה לשונו, אלא תוך המועד לא נתחיל עד שבע, עד סוף הפסח. כל מה שאתה בעצם בצדק מהיר, זה מראה עד כמה שיטת התוספות היא שיטה הרבה יותר בהירה בפשט הסוגיה, ורש"י לשיטתו היה צריך מאוד מאוד להעמיס במשנה, כדי שלא תהיה קשה עליו מה שאמרנו, אבל מסכים אותך לגמרי שפשט המשנה כמו תוספות. כל זה המחלוקת היסודית. עכשיו אני רוצה טיפה להתקדם קדימה. אז בעצם יוצא שיש כאן מחלוקת גדולה בין רש"י לבין תוספות. מה זה, קודם כל, המחלוקת הישירה ביניהם, למה יש חיוב בדיקת חמץ? האם שם יבוא לאכול אותו, או שלא יבוא בעלי מר ולמציא? אבל תוך כדי הדברים למדנו מחלוקת חשובה, למה, מה זה בכלל העניין הזה של ביטול חמץ? שלפי תוספות, ביטול חמץ זה הפקר, לפי רש"י, ביטול חמץ זה, כמו שאמרנו לפי רש"י, זה בעצם ההתנקרות של האדם אל החמץ. כאן אני רוצה לעבור אתכם לגמרא בדבר שאולי ככה קצת תפקח את עינינו יותר. אמר רבי יהודה אמר, הבודק, מי שעשה בדיקת חמץ, צריך שיבטל. חוץ מהבדיקה הוא צריך לעשות גם ביטול. וכאן אנחנו עכשיו שואלים את השאלה לכיוון הפוך. עד עכשיו אני רוצה להבין למה צריכים בדיקה אם יש ביטול. עכשיו אני שואל שאלה לכיוון הפוך, אם הוא בדק טוב את הבית וסרב את כל החמץ, למה בנוסף הוא צריך לעשות גם ביטול? אז מה איתנו? אומרת הגמרא, הנה הם שום פירורים, אני לא חשיבי. אני דרך כמה שורות, שאומרת הגמרא, מסקנה, אמר רבא, אתם רואים שלוש שורות נאסוף, מהמילים האחרונות שם, אמר רבא, למה מי שבודק צריך אף על פרנסות ביטול? גזירה שאין להם יצא, גילוסקה יפה ותעתה ילווה. כן, שיש חשש שאין אדם נמצא באמצע הפסח, לא יודע, אני כבר, בעצם אני כבר, אולי פירשתי פה שזה. שם נמצא אדם גלוסקה נעל, גלוסקה יפה, ודעתו עליה. אומרת הגמרא שהוא לא יכול לבטא אותה גם אחר כך, כי כבר אחר כך, זה כבר לא שק, החמש כבר לא שולה, ולא יכול לבטא את זה אחר כך, ולכן לבטא את זה לפניכם. אז מה אומרת לנו כאן הגמרא? שהסיבה שלא מסתפקים בבדיקה, אלא צריכים גם לעשות ביטול, זה כבר מלכתחילה, שם ימצא גלוסקה נאה ודעתו עליה. בדבר הזה יש כאן מחלוקת משולשת, עוד מעט נראה, בין רש"י, תוספות והרמב"ן. תוספות מסביר זה בצורה מאוד פשוטה, ולשיטתו אומר תוספות, שהדרך הכי פשוטה, אתה בדקת את החמץ, אבל יכול להיות שלא בדקת 100%, ויש דברים כאלה שהם לא התבטלו מאליהם, זה לא פירורים שהתבטלו מאליהם, אלא גלוסקות נאות, אז למרות שאתה עשית את חובת הבדיקה, אבל אתה לא יכול להסתמך רק על חובת הבדיקה. למה שמה במהלך הפסח אתה תמצא פתאום גלוסקנה, והיא לא, אותה לא מצאת בבדיקה, ועליה אתה תעבור ובא לראה ובא למצא. אז כדי שלא תעבור עליה בא לראה ובא למצא, מוטל עליך בנוסף לבדיקה לעשות ביטול. כי בדיקה פותרת 80% מהחמיץ, אבל יש עוגות יפות, שלא יודע למה הזכירה משנה דווקא עוגות יפות, אבל יש עוגות משמעותיות, הכוונה שהן ראויות לאכילה, זה עיקר הדגש שלהם, שהבדיקה לא פותרת אותם, אלא הם צריכים לעשות גם ביטול. זה הדרך הפשוטה שטוב תסביר את הדברים. רש"י מסביר כבר משהו קצת מוזר, אומר רש"י, בדעתו עליה, חשובה בעיניו, וחס עליה לסופה, הוא משאה אפילו רגע אחד, ונצור עובר עליה ובא לראות ועובר למצא. אבל כשמצא לא עובר, זה לא כתב, אלא תשביטו. רש"י שם לב למה שהגמרא אמרה, לא שם ימצא גלוסקה, זאת אומרת שם יש דברים שלא היו בשעת הבדיקה, אלא שם ימצא גלוסקה נאה. לפי רש"י זה נראה, שאם אני עשיתי בדיקת חמץ, ופתאום מצאתי חמץ תוך כדי הפסח, לא קרה כלום. זה לא סיבה, לא עשה לה איסור, למה? אני אגיד ככה, כי אני עשיתי את מה שמוטל עליי. התורה ציוותה עליי לעשות בדיקה, עשיתי את מה שהתורה ציוותה עליי, ולכן אם בטעות יימצא חמץ, אי אפשר לבוא אליי בטענות. כמו שאומר רבנו דוד שם, תלמידו של הר"ן, לא ניתנה תורה למלכה שרת. אני לא אדם כזה שיכול לעשות ניקיונות בצורה מלאה, ולכן עשיתי את מה שהשתדלתי, ועל זה לא יתבוא אליי באשמה. אלא החשש הוא, שמא תוך כדי הבדיקה, שתוך כדי הפסח שיחה אתה תמצא עוגה, זה עדיין לא נורא, אתה יכול עכשיו לשרוף אותה עכשיו, אבל שמה העוגה הזאת דעתך תהיה עליה ותתעכב מלשרוף אותה, שאתה לא תשרוף אותה מיד אלא אתה קצת תתעצל מלשרוף אותה, ועל השניות האלה שתתעכב מלשרוף אותה, עליה אתה חייב. רואים כאן ברש"י משהו מוזר כזה, זאת אומרת שאם אדם מוצא חמץ בפסח והולך לשרוף אותו, לא ברבה לרבה למצא, אם הוא קומן בלך לשרוף אותו. אבל אם האדם בליבו חומר על החמץ המסם הזה, שכמו שרש"י כאן עוד פעם אומר, איפה זה? חס עליה לשורפה, אז עובר על בל יראה ובל למצא. במילים אחרות, אני לא יכול יותר מדי להחליף כאן, רק נגיד ככה את המסקנה העולה מדבר רש"י, שלפי רש"י בעצם יוצא, הרי אמרנו לפי רש"י מה זה ביטול חמץ? ביטול חמץ זה לא הפקר. ביטול חמץ אמרנו לפי רש"י זה להתנקר לחמץ. רק אמרנו זה משהו מאוד רוחני כזה, ואנחנו לא בטוחים שעשה את זה מכל ליבו, לכן אמרנו שיבדוק. אבל תשימו טוב להגדרה עכשיו. לבדוק זה לא לחסל את החמץ ומלא לא להגיע, כמו שאמרנו קודם, להתחמק מחיוב הביטול, אלא ככה אתה מבטל. איך אתה מבטל? על ידי זה שאתה בצורה מעשית נלחם על חמץ. כלומר אחרות, לפי רש"י שתי המסלולים זה בעצם מסלול אחד. בחמץ, בפסח, מה שמוטל על האדם זה להשבית. מה זה להשבית? כמו שאמרנו, להשבית אוהב ומתנקם, להילחם בחמץ. אתה יכול להילחם איתו על זה שבלב שלך אתה מתנקר אליו, אשרי מי שזוכה לזה. ומי שלא זוכה לזה צריך לעשות את זה בפס המעשי, להילחם באופן מעשי בחמץ. אם אתה תלחם החמץ, גם אם הטרור לוקח כמה שנים לכל לנצח את הטרור, הכל בסדר. אתה נמצא במגמת תנועה של ביור החמץ מן הבית, קיימת את המצווה. אבל רש"י חושב ככה, הוא יודע מהגמרא, שאמרת מה שם נמצא גלוסקה נאה, למה גמרא גלוסקה נאה? כי הוא נמצא סתם לחם, מה הבעיה? הוא ודאי בעת רבבו לשרוף את זה, גם ניקח לו כמה שעות עד שישרוף, הכל בסדר. אבל שמה נמצא גלוסקה נאה, ודעתי ילווה, אומרת הגמרא. אומר רש"י, דחרס עליה. ואז נראה לי יוצא שבפסח נראה לך חמץ. בעצם אני מדגיש מאוד, ואני מתחיל להבין שיש כאן הגדל מהותי בין תוספות ובין רש"י. לפי תוספות, כל הנושא של לא אוהב החמץ זה הכל שאלה מציאותית. במבחן התוצאה, האם יש לך חמץ או אין לך חמץ? שתוס לכן אומר, יש שתי מסלולים, מסלול אחד, לשרוף את החמץ מן הבית, מסלול אחר, להפקיר אותו מבעלותך, או להוציא את הבעלות שלך מן החמץ, או להוציא את החמץ מבעלות שלך, העיקר מבחן התוצאה שלא אוהב החמץ. זה החשיבה של תוס. לפי רש"י, כל איסור לא יראה לך חמץ, זה משהו מאוד מאוד עדין כזה, מאוד מאוד שקשור לעמדה נפשית של האדם. התורה דרשה שבפסח אתה והחמץ זה שתי דברים שונים, אתה לא מרוכז לחמץ. אם אתה יכול לבטל, מה טוב. אם לא, תעשה את כל תהליך של בדיקת ניקיונות לפני פסח, בדיקת חמץ, שריפת חמץ, ובזה אתה מוציא את החמץ מביתך. אלא אומרת הגמרא, הכל טוב ויפה, אבל מה יהיה מאמצע הפסח, תמצא חמץ ואתה פתאום תתעכב, תחמור עליו. על זה אומר רש"י, אתה עובר על בעל לרעה חמץ. אתם מבינים, בסדר? זה שתי מבטים שונים לגמרי של רש"י ותוספות לגבי איסור, לא רק, לגבי מה זה לא יראה לך חמץ, אין זה בעלותי או מצד העמדה האישית שלך מול הדברים, מה זה חובת תשביטו, האם קודם כל ביטו אם זה משהו פרקטי, אסקט, מוטוספות, או עמדה אישית של האדם של ההתנקרות, ומלא מה החשש שם ימצא גלוסקה נאה, שלפי תוספות שם ימצא גלוסקה נאה, זה סתם שם הבדיקה לא תחסה את כל הצלים המציעים, יהיה פתאום הוגה באמצע הפסח, לפי רש"י זה שם אתה תחוס עליה ותשאה מלא איזה מישהו רוצה לשאול, כן.
בסוף
יש קצת שווה מלעשי את הספורט, שלתוספות שמה יבוא לאוכלו, ולרשתי חס עליה, זה יכול אותו דבר, כאילו גם השגית שמתי, שמה יבוא לאוכלו, דווקא כשזה משהו יוצר לאכול, כאילו. מסכים, אבל מסכים לגמרי, אבל לפי תוספות זה בא להתמודד עם איסור לא יאכל חמץ, אלא איסור של לא יאכל חמץ. זאת אומרת, ודאי שהשוקים שלא יאכל חמץ, הם מבחינים לפי השאלה המציאותית, האם תאכל או לא תאכל. לפי רש"י, החידוש של רש"י כלל את זה באיסור לא יראה לך חמץ. שרש"י אומר, לא יראה לך חמץ, זה לא נפרד שאלה עובדתית אם זה בבית שלי או בבית שלי, אלא כמה אני מתנכר לדבר, כמה אני לא מתנכר לדבר. נכון? מכאן אנחנו אומרים לשיטת הרמב״ם. הרמב״ם יש לו הסבר מאוד מיוחד בגמרא בדף ו'. תסתכלו איך הרמב״ם, זה נמצא כאן בהלכה ח', אומרים רמב״ם, ופרק ג' חזיים הזכיר את כל חובת הבדיקה, ואני אומר עכשיו להלכה ח' שהיא נוגעת לסוגיה בדבר. אומר הרמב״ם, לפיכך, אם לא ביטל קודם שיש, ומשש עוד למעלה מצא חמץ, שהיה דעתו עליו, והיה בליבו, ושכחו בשעת הביעור ולא ביערו, הרי זה עובר על בל ירא ועל ימצא. שהרי לא ביער ולא ביטל. רש"י ותוספות הסבירו שם נמצא גלוס קנה על פי רש"י ותוספות, מתי נמצא גלוס קנה, איזה תאריך? י"ד, איזה נמצא הפסח. רש"י אומר, הרמב"ם אומר שם נמצא גלוס קנה בליל י"ד, שם תוך כדי בדיקת חמץ נמצא גלוס קנה ודעתה, דעתה ילווה, שהיה לו תוך כדי הבדיקה היה לו גלוסקה נאה, שהוא מצא אותה תוך כדי הבדיקה, עוד גם נבין מה הרמב"ם מתכוון כאן לומר, והיה בליבו את החמץ הנושא הזה, זה בשכחו בשעת הביעור ולא ביערו. הרמב״ם לקח את כל הסיפור שלנו למקום אחר לגמרי. אני אסביר קודם כל את התיאור שלפי הרמב״ם. מה קרה כאן? אדם עשה בדיקת חמץ. תוך כדי בדיקת חמץ, עבד הכל, פתאום ראה את השוקולד האהוב עליו, הוא ראה איזה עוגה כזאת, יום הולדת ששכחו לאכול, אתה אומר טוב, טוב, טוב. את זה לא תשים עכשיו בתוך השקית שנסרוב לחמץ, זה מחר יהיה לנו לארוחת בוקר. לפני השעה השלישית נאכל את החמץ הטעים הזה. זה נמצא גוסקנה בשעת בדיקת החמץ. ומה קרה בבוקר? בבוקר הוא קם מאוחר, לא הספיק לאכול תוכת הבוקר שהוא יפתח לכל ידים שלו, בדקה ה-90 חזר מהבית כנסת שרת החמץ, וואה, ופתאום מה קרה לו? הוא גל אותי, שחם אותה, אמר לה לבעלי רבה למצא. ככה הרמב"ם מסביר את השם מצד מוסקנה. ממש פלא, מה הרמב"ם עשה לומר כאן בדבר הזה, כן, אתם איתי, כן, מחוברים לאירוע. והרמב"ם רואים יסוד אדיר. הרמב"ם אומר, אני רוצה לחזור לפני הרמב"ם למעין שיטת רש"י. רש"י הרי אמר מדאורייתא מספיק ביטול, אלא מצריך בדיקה. אמרנו שתי נימוקים ברש"י. נימוק ראשון אמרנו שמא לא ביטול יפה יפה, נימוק שני שמא חזון ביטול. רבי יחיאל מפריס, כן, מוזכר בתחילת המסכת, שנותן פירוש חדש למה לא מספיק ביטול לצריכים בדיקה. אומר רבי יחיאל מפריס שיש חשש שאם עם ישראל תמיד רק מבטל חמץ בפסח, יש חשש שבני אדם היו שוכחים לעשות את הביטול חמץ הזה. אם היה מצווה בערב פסח, כל אדם צריך בערב פסח לעשות מדיטציה. לשבת ולחשוב שהוא מבטל את החמץ, אז היה אירוע כזה שהרבה אנשים הולכים לעשות אותו, אין מה לעשות, הרבה אנשים בישולים לפסח, נוסעים לאורים כל זה, היו שוכחים. לכן אומר רבי חני פריס, תקנו לעשות בדיקה, כדי שאף אדם לא ישכח לבטל את החמץ. היום שעושים בדיקת חמץ, זה אירוע משמעותי, כולם מתעסקים הביתה, זוכרים לעשות את זה, ברגע, משימות רוחניות אתה יכול לשכוח. משימות מעשיות קל לעשות, כן, קל אדם להחליט שפעם בשבוע הוא עושה ריצה, אבל להחליט שהוא עובד על המידה שלו והוא לא כואב, זה דבר קשה יותר לעשות אותו. לכן אומר רבי חנן מפריס, כדי לגבות את הביטול שהתקיים, תקנו לעשות אותו, נצטרך ככה בצורה של בדיקה. כן, אתם מבינים? אבל בעצם יוצא שאפילו רבי חנן מפריס, הבדיקה היא בכלל לא העיקר, והיא לא אכפת לנו תוצאות שלה. מה שאכפת לנו זה מה היא גוררת את האדם, היא מזכירה לאדם לעשות את הביטול. ככה גם נראה מדברי הרמב״ם, תראו את הרמב״ם בהלכות ברכות. הרמב״ם בהלכות ברכות אומר, שתמיד הוא מסביר לפעמים מברכים על מצוות לעשות, מברכים לפעמים מברכים על. תלוי אומר הרמב״ם, אם זה מצווה שתעשה בעתיד, מברכים לי. אם זה מצווה שנעשה כמו על נטיית ידיים, הרי נתנו ידיים ורק אחר כך מברכים את הברכה, אז מברכים על נטיית ידיים או על התפילה. הוא אומר הרמב״ם, אותו דבר לגבי חמץ. המנטיית עדיין, הם צריכים לשורה שלישית. ושחיטה, הוא בדברי רשות אין, אפילו שחד עצמו וברך על שחיטה והגשו אדם. ויד אדם, וכך הוא מברך על ביור חמץ, כיוון שבדק לעצמו של אחרים, שבשעה שגמר בליבו לבטל, נעשה את מצוות הביעור. קודם שיבדוק, כמו שיתבהר במקומו. אומר הרמב״ם, למה מברכים על ביור חמץ, ולא מברכים לבעל חמץ? אומר הרמב״ם, כי כבר משעה הראשונה, כשאדם התחיל את התהליך הזה, כבר אז הוא ביטל את החמץ בליבו. במילים אחרות, הרמב״ם נוקט כמו רבי חנן מפריס, תקשיבו טוב. לפי תוספות, הכל זה מבחן לתוצאה. כמו כך הבנו תוספות, שהעיקר שלא יהיה חמץ. לפי רש"י, העיקר זה להילחם עם החמץ. והשאלה, או על ידי ביטול שאתה מתנכר, או על ידי שאתה בפועל בודק את החמץ, אתה נלחם איתו. לפי הרמב״ם, העיקר בבדיקת חמץ זה שהאדם תשבית הוא יותר מלשון ושבתה הארץ. אתה צריך להיות במקום כזה, לא מלשון של להשבית, הכוונה להילחם, אתה צריך להיות במקום טהור כזה שבו אין לך חמץ. איך עושים את הדבר הזה? כמו שאמר רבי חנן מפריס, על ידי זה שאתה בודק, וזה ברור שכבר משעה ראשונה אתה ביקרת, נגיד ככה, שבעצם זה המג"ד שלוקח את כל החיילים ומביא אותם עכשיו, אנחנו עכשיו הולכים להסתער על כיתת המחבלים, מאותו רגע שכבר היו בהתקפה כזה לפני האירוע, באותו רגע כבר הניצחון כבר מאחוריהם כבר, אתם מבינים? ההחלטה שלא יהיה חמץ היא כבר כל הסיפור, לכן הרמב"ם אומר מברכים על, כי זה כבר יצא לפני כן, ולא מברכים לב, כי זה לא יצא בעתיד. בהקשר הזה אומר הרמב"ם, יוצא שכל פעם שאדם בודק חמץ, הוא בעצם מבטל. אז השאלה של הגמרא, בדף ו', למה בודק צריך שיבטל היא קשה מאוד. כל פעם שבודק, גם אם נגיד יהיו כל מיני עוגיות שישארו בהמשך. זה לא נורא, הרי בזה שהוא בדק, בזה עצמו הוא ביטל. הרי לפי הרמב"ם הבדיקה היא רק ביטוי לביטול. אז מעין השאלה של הגמרא בדף ו', היא הרבה יותר קשה. אתם מבינים את הקושייה של הגמרא עכשיו? ואי אפשר לתרץ שמץ החמץ, אז מה? אבל הוא ביטל בזה שהוא בדק. אלא אומר הרמב"ם, אבל הוא לא ביטל את כל החמץ. הרי הוא מראש אמר, אנחנו מסתערים כל החמץ חוץ מהאוג היקרה הזאת שיוצא גם כרגע. אותה הוא לא ביטל, כי הוא דעתו היה ילבר מקודם. מראש הוא תכנן שהיא לא תהיה בתוך התהליך של השריפה שעכשיו הולך לעשות. היא נמצאת, היא הוחרגה מכל הסיפור הזה של אבו חמיץ, והיא, אם נחת תשכח למחרת בבוקר לסתום אותה, עברת אבל לחמץ, לכן לא הסתמכו רק על מה שאני בודק בפועל, ואמרו שהבדיקה היא בעצם תהיה ביטוי לביטול, אלא דרשו לך גם לבטל בפה. זה בעצם שיטת הרמב״ם. אנחנו, אולי רק, אני אזכיר עוד שיטה רביעית, ולגבי תשביטו, שאמר בעצם, לפי תוספות תשביטו, הכוונה לשרוף בפועל. לפי רש"י תשביטו, הכוונה להתנקב, להילחם בחמץ. לפי הרמב״ם, תשביטו הכוונה לומר אין חמץ, אני לא מכיר במציאות הזאת שנקראת חמץ, כן, שבעצם אדם זה משהו יותר פנימי כזה באדם, שהוא נמצא בעבדה שהוא לא מכיר בחמץ. הזכרנו שלושה ניסוחים שאומרים בכל חמץ וחמץ. ליבטל, כמו רש"י, וזה בהפקד, כמו תוספות, כהפרה דאבה. אומר, מערם חלה הוא הדבר מדהים. שמה זה, והבאתם גם הרמב"ן, ככה נראה קצת בקדרה. הרי יש כלל כזה שאומר, אם אתה לוקח חמץ, אתה מחליט מעכשיו הדבר הזה הוא לא חמץ. מעכשיו הופך להיות כיסא, כן? יש כל מיני כיסאות כאלה שעשויות מכל מיני חיטות. מקלעות חיטה כאלה, כן? האם מקלעות חיטה, אדם עובר בפסח בבעל חמץ, יש דבקים שעשויים מחמץ, שהפכו להיות עכשיו, הדביקו כל מיני דברים ביחד. האם עוברים עליהם בבעל חמץ? אז זה גמרא בהמשך מסכת פסחים, שאומרת, לא זוכר את הניסוח שם, קופה של, לא זוכר את הניסוח בדיוק, שברגע שאדם עקר את הדבר הזה משם של אוכל, אומר, זה כבר לא אוכל, אלא הדבר מסוים הזה הוא כבר הופך להיות דומם, הופך להיות תכשיט, הופך להיות כיסא, הופך להיות דברים אחרים, אין עליו איסור חמץ, כתנאי בסיסי איסור חמץ, שהדבר הזה יהיה אוכל. יש יכול בידי אדם להגדיר שדברים שלהם כבר לא אוכל, אלא הם כבר הופכים להיות דברים אחרים לגמרי. זה בדיוק כהפרה דהרה. אני מתייחס לדבר הזה, מגדיר שהדבר הזה הוא בעיני כבר לא אוכל. ובזה הפקעת ממנו את איסור לא את החמץ, כי בעצם הפכת אותו להיות לא חמץ. אתה יעדת אותו להיות חדש. זה בעצם היסוד שעובד מאחורי תשביטו, מאחורי התהליך הזה של הביטול, שאתה בעצם יעדת אותו למערך אחר לגמרי. ולכן אני רוצה כך לגלל לבקמינות, שבדבר מסתם הזה זה כבר לא חמץ, בהקשר עושה לכאן, יכול להיות כך אומר בעל המאור, שחמץ שביטלתי אותו ושרבתי אותו תחת אש, מותר לי ליהנות מהשרפה אחרי שביטלתי אותו, כי זה לא חמץ שרק אני באופן אישי הפקרתי אותו משותי, זה כבר לא חמץ, ומאלה מותר לי אפילו לנת בהם, אומר בעל המאור בשעה החמישית, מותר להסיק אותו תחת המשילו, כי הפקרתי מנשם של חמץ. במין יחוד, עכשיו אני מסכם את הדברים שלי, שלי הרבה את הזמן לצד הרוחני, אבל זה לא יצא לי, אז רק נגיד ככה בקצרה. יש כאן בעצם ארבע דרכים, אפשר אותם גם כארבע דרכים לעבודת השם. בדרכים האלה של רש"י, תוספות, הרמב"ם ומרם חלאווה. יש דרך אחת לומר איך נלחמים עם השעור שבתוכנו, עם יצר רש"י בתוכנו, שזה בעצם יותר דרכו של תוספות, שזה בעצם יותר, נקרא לזה ככה, הגישה ההלכתית, על ידי מבחן המעשה, שלכן אנחנו צריכים כל הזמן למצוא כל מיני דרכים מעשיות, וכל מיני טכניקות מעשיות, לסגור כמו שאמרנו כל מיני פינות מסוימות, כדי שאתה לא תיקשל בכל מיני איסורים. שזה צורה אחת, שזה בעצם הדרך של תוספות, שהדרישה המעשית, העיקר שבשעור חלל לך חמץ, תמצא את כל הדרכים, תפקיר את החמץ, תבדוק את החמץ, העיקר שלא תתגע לתוצאה הזאת. רש"י זה יותר הדרך המוסרית, שאומרת להילחם ביצר הרע, זה לא רק עניין מעשי, זה עניין של עמדה נפשית, של תשביטו ותתנקרו, תתנקרו לדבר המסתם הזה, וגם אפילו בדיקת החמץ, עניינה היא שעל דרך שאתה בודק את החמץ, על דרך אתה בצורה, בסגנון מקביל, על דרך הדבר המסתם הזה, אתה נלחם בחמץ שנמצא, ואתה נמצא, כמו שאמרנו, להשביט ולא מתנקם. להימצא בעמדה של מלחמה, זה מה שתור הצד שאנחנו בפסח נלחם ונתנקר לחמץ. הרמב״ם זה השיטה הפילוסופית האלוקית, שיטתו של הרמב״ם, שאומר שבאמת מה שצריכים לחזור למצב שפני חטא אדם ראשון ולומר אין רע בעולם, אם יש רע תלחם איתו, אבל לכתחילה מה שצריך לעשות זה פשוט להיות קשור להתבוננות כזאת, לעמדה פנימית כזאת, שאני לא חי עולם של רע, שאני חי כולו עולם של טוב. ויכול להיות שדרכו של מרן חלאווה היא דרך הכי פילית, שבעצם אומרת את החמץ אפשר להילחם איתו, אפשר לגרש אותו, אפשר להייר אותו, ואפשר גם להפר אותו ממזירו למתיקו, לקחת את החמץ, וכמו שהמידה שאומר, המשום לך אומר, שבתי חיה מן הארץ, לא שלא תהיה חיה, אלא שהחיה הזאת לא תהיה חיה רעה. שבעצם לייעד אותו למקום אחר לגמרי, שעל זה זה מה שנקרא בחסידות, לא התקפיה, אלא התפחיה, להפר אותו ממריבו למתיקו, להגדיר שהדבר הזה הוא לא חמץ לעכשיו, הוא הופך להיות עכשיו קישוט, הופך לדברים יפים, אין בו כבר את כל ההוראה של החמץ, זה הדרך שדרכה אנחנו מסירים את החמץ מליבנו. אני באמת עשיתי קצת לדבר יותר, אבל בסדר, לפחות את המסר הזה לבד.